שלום רבותיי, אנחנו בפרק י' ג' פסקה ב' טוב, בואו נקרא את הפסקה. כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית עצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי וכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות כולן ותארת המעשים השכלית, שכל אלה מתפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית, מקפת את האנושיות וכל ההוויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. וכדי להסיר גם כן את המניעה מעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי המלביש את הטוב האלוהי המופשט על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של חטא ואבון, על פי התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. טוב, אז כמו שהזכרנו כבר, הפסקה הזו היא יותר הרחבה יותר גדולה של הפסקה הקודמת, שבעצם אם נתמקד בעיקרון, האור האלוהי מופיע בעולם באופן שיש התאמה בין הנותן לבין המקבל, והמצב של המקבל בין ברובד הפרטי שלו ובין ברובד של השייכות הכללית שלו, בין הכללית נקרא לה כרגע הראשונית, כלומר לעמו, בין הכללית היותר כוללת לאנושות ובכלל להוויה ולעולמים וכו'. אז כדי שבאמת יהיה קשר אמיתי, כמו שהרב קורא לזה בפסקה א', אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, אז אותו עיקרון פה, כדי להסיר כל מסך הבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית עצמאה לו, כלומר היות והמקור הוא האינסוף האלוקי והגילויים של המקור זאת הבריאה, והבריאה במרכזה האדם ובמרכז האדם ישראל, אז כדי שבאמת יהיה קשר בין הנותן למקבל, בין המקור לגילוי, בין הסיבה לתוצאה, צריך להסיר את כל המסקים שבעצם יוצרים את החציצה הזאת. כדי שאני אוכל לראות את השמש, אני צריך לסלק את המשקפיים, כי במשקפיים לפעמים יש ערפילים, יש כל מיני שריטות, ואז לא רואים טוב, לא, אי אפשר לקלוט טוב את האור האלוקי, אלא כמובן את האור של השמש, אלא כמובן אנחנו לא יכולים להסתכל על השמש בלי משקפיים, שהם המשקפיים נגיד הכי קרובות ליכולת הקליטה של האדם את השמש בצורה הכי טובה, בלי ערפילים ושריטות וכו'. אז אותו דבר פה, כדי שהקשר בין הנותן למקבל יהיה קשר חלק, יהיה קשר ישיר, יהיה קשר בלי הפרעה, בלי ערפיליות וכו', אז כדי להסיר כל מסך שיוצר הבדלה, שיוצר הפרשה, שיוצר איזשהו סוג של פער בין הטוב האלוהי הכללי, שהוא קודם כל נמצא כמובן בבורא עצמו, ב' הוא מאיר מכל הבריאה וכו', ובין הנפש הפרטית, שהיא הנפש הפרטית הזאת היא גילוי אחד, היא קרן אחד, קרן אחת של השמש הגדולה הזאת, ולכן הנפש הפרטית באמת צמאה להתחבר למקור שלה, כי הקרן צמאה להתחבר לשמש, התוצאה צמאה להתחבר לסיבה, הגילוי צמא להתחבר לשורש שלו, למקור שלו. אז כדי שזה יקרה יש כמה קריטריונים, והקריטריונים הם הגילויים של כל מדרגה בבריאה לפי המדרגה שלה. הרב כאן לא אומר את המשפט שאנחנו נגיד עכשיו, אבל כל בריאה דוממת, צומחת וחיה לסוגיהם, דומם, צומח וחי, צריך להתנהל בעולם הזה כפי שאמור להתנהל דומם, צומח וחי, ואם הוא מתנהל על פי הערך הזה, אז הקדוש ברוך הוא מאיר עליו את אורו. עכשיו, כמובן שלדומם, לצומח ולחי אין בחירה חופשית במובן של אדם, ולכן האינסטינקטים הטבעיים של הדומם, לצומח והחי מאפשרים את קליטת האור של האינסוף האלוהי שהוא המקור. לכן כמו שאמרנו הרבה פעמים, אומר המשך חוכמה על בריאת הטבע חוץ מהאדם, נאמר וירא אלוהים כי טוב. כי מאותו רגע שאותה בריאה נבראה, דומם צומח חי, עד סוף ימות עולם, הבריאה הזאת תעשה בדיוק מה שאלוהים רוצה. היא תלך ותפעל ותתגלה בדיוק כמו הטבע שלה. כי אין לה בחירה. זה טבוע בה באינסטינקט. אז מצד אחד אפשר להגיד עליה כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, כי היא מגלה, התוצאה מגלה את הסיבה. מצד שני, זה לא טוב מאוד. זה לא טוב, אומר המשך חוכמה, שנובע מבחירה חופשית. מיכולת להיות לא טוב. אבל האדם שיש לו בחירה חופשית, ותכף נראה למעלה מן האדם ישראל, הוא צריך ליצור התאמה בין המציאות שלו, תכף נראה ברבדים השונים, בין המציאות שלו לשורש, למקור, ליסוד, לסיבה שלו, שהוא הקדוש ברוך הוא, ורק אם הוא יהיה באמת תואם, הקרן תהיה תואמת למקור לשמש, ממילא השמש תאיר לקרן. לכן, אם מדובר על אדם, אז אומר הרב, כדי להסיר כל מסך, מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי, ובין הנפש הפרטית עצמאה לו, וכרגע מדובר על כל אדם באשר הוא אדם, עוד לפני ישראל, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי, בכל המושג הרחב שלו. כלומר, לתקן או לסלק את כל הפגמים, את כל החסרונות, את כל הפערים המוסריים, על פי הערך האלוקי. עכשיו, המילה מוסר היא לא רק ברובד הנפשי, המידותי וכו'. אלא אומר כאן הרב, מכל פגם מוסרי בכל המושג הרחב שלו, במובן הכללי, שמה הוא כולל? הוא כולל את כל הופעות המסר האלוקיות, כל המסרים האלוקיים, שאמורים ליצור יחס בין האדם, בין הבורא לבין האדם, שכולל זיכוך המידות כולן, טוב זה פשוט, כי לזה אנחנו בדרך כלל קוראים מוסר, אבל מעבר לזה, ותארת המעשים השכלית, לא רק לעשות, לא רק לתקן את הנפש, אלא גם לעשות את המעשים, אבל לא רק לעשות את המעשים הנכונים, לעשות את המעשים הנכונים מתוך בירור שכלי, מתוך הכרה שכלית, מתוך עיון שכלי. לכן בעצם, אלה בעצם שלושת הממדים שהאדם כולל אותם. הממד היותר פנימי זה השכל, היותר חיצוני יחסית זה הנפש, והיותר חיצוני זה הגוף. אז אדם צריך, כל אדם באשר הוא אדם, כדי שהאלוהי יחול בו, שלא יהיה מסך שמפריד בינו לבין המקור, אז הוא צריך להכין את שלושת הכלים שלו כדי להיפגש עם האלוהים. ואז התוצאה שכל אלה, כלומר זיכוך המידות וטהרת המעשים השכלית, שכל אלה, אם באמת זה קורה, אם באמת האדם מגיע למצב הזה, שכל אלה הם התפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית שהיא מקפת את האנושיות, כי האדם מכיל בתוכו את שלושת הכוחות האלה, וכל ההוויה, כי האדם הוא מרכז ההוויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. אלה הכללים, אלה הקריטריונים. המשפט הבא הסביר את זה קצת יותר. וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, כלומר, יש מדרגה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לדומם, אז הדומם צריך להיות דומם כדי שהאלוהי יתגלה עליו. יש מדרגה שהאלוהי מתגלה על הצומח, אז הצומח צריך להיות צומח כדי שהאלוהי יתגלה עליו. יש מדרגה של חי, אז כנה לחי. המשותף לשלושתם שהם אינסטינקטים. עכשיו, יש מדרגה שהאלוהי מתגלה על האדם, אבל כדי שהאלוהי יתגלה על האדם, אז האדם צריך להיות אדם. אם הוא לא יהיה אדם, אז האלוהי לא מתגלה עליו. ויש מדרגה נוספת, ישראל. אי אפשר להסתפק רק בתיקון השכל, הנפש והגוף במדרגת האדם, אלא יש, נקרא לזה, תכונות ישראליות מיוחדות, אופי ישראלי מיוחד, כישרונות, כוחות ישראלים מיוחדים, שאם הנפש הישראלית תכין את עצמה רק על פי המדדים האנושיים הרגילים, ולא על פי המדדים הישראלים היותר, נקרא להם, מתוקנים, אז האלוהי, לא הייתי אומר לא יחול, אבל הוא לא יחול לפי הלבוש הישראלי, לפי הערך הישראלי. כלומר, ככל שהאדם יותר הוא מצד עצמו, מצד הטבע שלו, התכונה שלו, ממה הקדוש ברוך הוא מאיר עליו יותר. כי פשוט, כשהוא הוא, אז הקדוש ברוך הוא בתוכו. הרי הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, ופתאום נוחת עליו איזה משהו מבחוץ, אלא האלוהי שבאדם נמצא בתוכו. אז ככל שהאדם פחות סוגר על התוך האלוקי העצמי, שזאת העצמיות האמיתית של האדם, ממה האלוקי מאיר בו. זה לא איזה פימפון כזה, אם אתה תהיה בסדר, אז אני אתן לך מתנה. אלא אם האדם הוא מה שהוא, אז המשפט הבא, אז הוא מה שהוא. אז אם הוא בבחירתו בוחר להיות הוא, אז מה שמתגלה, זה הוא. ומה זה ההוא שלו? מי זה האני שלו הזה? זה עצמי האלוקי שלו. זה אינסוף האלוקי שלו. לכן אומר הרב, וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי המופשט על פי סגנונו המיוחד שהוא הרבה למעלה מהטוב האלוהי המתגלה לאדם באשר הוא אדם, שהרי מצד אחד האדם נקרא אדם ולא בעלי החיים, אבל מצד שני אתם קוראים אדם ונומות העולם קוראים אדם, אז מדרגות מדרגות באדם. צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית, ואם אנחנו לא נסיר את המניעות, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו במקרה הטוב במדרגת האדם, וכמו שלמדנו הרבה מאוד פעמים, שאם אנחנו לא ישראל, אז גם האדם שבנו לא יופיע. כי מדרגת האדם שבישראל היא בצורת ישראל. אז אם אין ישראל גם אין אדם. כי מדרגת, כמו שמדרגת החיה שבאדם, היא במדרגת האדם. אז אם אין אדם בחיה, אז גם לא יהיה חיה באדם. אלא החיה שבאדם תהיה יותר גרועה מהחיה שבחיה. כי הערך של החיה שבאדם הוא לפי ערך האדם שבאדם. אז הכל הוא בתכונת האדם. אתם זוכרים שדיברנו על זה? דומם צומח חי מדבר ישראל. שיש דומם במדרגת דומם, יש דומם במדרגת הצומח והצומח, זה נקרא צומח. כלומר, הצומח הוא לא רק צומח, הוא דומם וצומח. אבל הדומם שלו הוא לפי, הלבוש הצומח שבו. ולכן אם הצומח לא יהיה צומח, אז הוא גם לא יהיה דומם. הוא לא יכול להגיד, אני מסתפק במדרגת דומם, אני מוותר על המעלה הצומחת שלי. אין דבר כזה. הדומם שבך, מתכונת הווייתך, הוא במדרגת הכנה לצומח. אין צומח, גם לא יהיה דומם. וכך הלאה, הדומם שבחי הוא במדרגת חי. הצומח שבחי הוא במדרגת חי. אז יש לפי זה יוצא, חמש מדרגות של דומם במציאות. דומם במדרגת דומם, דומם במדרגת צומח, וכן זה הדרך, חי אדם ישראל. ארבע מדרגות של צומח, צומח בצומח, חי אדם ישראל. שלוש מדרגות של חי. חי שבחי, חי שבאדם וחי שבישראל. ושתי מדרגות של אדם, אדם שבאדם ואדם שבישראל. וכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות הנמוכות לפי הערך של המדרגה העליונה. אז אם החי לא יהיה חי, אז הוא איבד גם את הדומם והצומח. אז הוא יהיה פחות מהבחינה הזאת מדומם וצומח. ואם האדם לא יהיה אדם, אז הוא יהיה יותר גרוע מחיה. כי האינסטינקטים שנמצאים בחיה לא נמצאים אצלו. כלומר, כוחות החיים החייתיים שנמצאים בחיה באינסטינקט, וזה מה ששומר על החיה, לא נמצאים אצל האדם באינסטינקט, אלא נמצאים אצלו בהכרה שכלית ובחירה חופשית. לא יכיר שכלית, לא יבחר חופשית, נכון? אז הכוחות החייתיים שבו לא יופיעו אצלו לפי האינסטינקטיביות החייתית. כי אצלו זה מופיע בלבוש יותר גבוה, בלבוש של אדם. ואז אם הוא חושף את הלבוש הזה, נפלא מאוד, אז יש כאן חיה במדרגת אדם. אבל אם לא, אז יש כאן מצב יותר גרוע מחיה. כי על החיה שבחיה שומר האינסטינקט. על החיה שבאדם שומר את ההכרה השכלית. מכוון את ההכרה השכלית. ואם אין ההכרה השכלית, אם אין את ההכרה השכלית הזאת, אז החיה תהיה פרועה לחלוטין. כלומר, אין את ההכרה השכלית המחדת את האדם, אין את האינסטינקט שמיוחד לחיה. אז מה נשאר? חיה. חיה טרף. אותו דבר ביחס לישראל. דיברנו על זה הרבה פעמים, אני לא רוצה לחזור על זה. אותו דבר ביחס לישראל. החיה שבישראל והאדם שבישראל זה במדרגת ישראל. אז אם אין ישראל, אז גם אין אדם. נדבר ברור, אין תורה, אין שכל אנושי, אין מוסר טבעי. אתה רואה אדם כביכול בלי תורה, אני אקרא בטעות חילוני, בלי שכל, בלי תורה, והוא כן עם מוסר ועם כן עם שכל. זה מגלה שכנראה התורה נמצאת בו, הגרעיניות הישראלית התורנית נמצאת בו. כל זמן שזה לא מופיע במדרגה שלמה של בחירה חופשית של תורה, אז יהיו הרבה קלקולים. מה שאנחנו רואים, הכרעות שכליות פשוטות ברמה הפוליטית, שכל עם יכול להבין, אנחנו לא מבינים. אבל דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על הדברים האלה. בכל אופן, רק העיקרון. כדי סיכום, כדי שהנותן יחול במקבל, המקבל צריך להכין את כלי הקיבולת שלו לפי האישיות שלו. אז הדומם והצומח והחי, את זה הרב לא כותב פה. לא צריכים להכין, זה פשוט טבוע בהם כטבע אינסטינקטיבי. האדם צריך להכין את עצמו במה שמייחד אותו, שכל אנושי מוסר טבעי. וישראל צריכים להכין את עצמה במה שמייחד אותה. שלא רק שכל אנושי מוסר טבעי, אלא שכל אלוקי ומוסר אלוקי. אומר הרב, משפט אחרון, וזאת היא התכונה המצרכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של חטא ואבון. חטא, שגגה, אבון, אבון במזיד. כלומר, מה זה בעצם תשובה לפי זה? תשובה זה יצירת או חשיפת האישיות הישראלית כפי שהיא באמת, כפי שהיא בעצמותה, כדי שתהיה התאמה בין המקור לבין התוצאה. בין השמש לבין הקרניים. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של חטא ואבון. אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה לא כדי שבפנקס האלוקי יהיה רשום פלוס ונקבל איזה שתי דקות של גן עדן. אלא אנחנו צריכים לחזור בתשובה פשוט כדי להיות מושפעים מהמקור. כדי להיות חיים, פשוט, כדי להיות חיים. כשהענף מנותק מהעץ, הוא מתייבש. אין לו חיים. הוא מת. אז רשעים במיטתם קוראים מתים, בחיים קוראים מתים. אז תשובה זה הכרחי פשוט כדי לקבל את ה... להיות קשור. לגלות את, 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 את עצמי. לכן, וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ועוון, על פי התורה שבכתב ושבעל פה, על כל גילויה, גם הצד הרעיוני, גם הצד הנפשי והמעשי, שכולה היא נשמת השם מקשר ישראל, שזה בעצם התוך הפנימי העצמי הסגולי שלנו. כן, ברק.
כן, בן אדם גדול, אנחנו לא יכל גרבת. אתה שני, קודם כל, כן אכלת גרבו בהתחלה. אבל אפשר לומר על אדם מכונה, לא יודע, לא מאמין, שהוא לא יכול להיות דרגת המוסר. הוא כן, רק אתה יכול להגיד, לא להחזיק. ובסוף, יגיע לאיזה מבוי סתום, ולא יתקדם מה.
תשובה. דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אני יכול ברגע זה להזכיר כמה מקורות, שהרב אומר, לכאורה, בדיוק את מה שכתוב פה. המסקנה של מה שכתוב פה, לכאורה, היא שאם אנחנו לא נהיה ישראל, לפחות נהיה אדם. אבל דברי תורה, ודאי דברי הרב קוק, עניים במקום אחד עשירים במקום אחר. יש מקורות אחרים שהרב משלים את הנקודה הזאת. שזה שאנחנו אומרים, שכדי ליצור קשר בנותן למקבל, המקבל צריך להיות במדרגה המתאימה לא לקבל. זה מה שכתוב פה. ואז אם אנחנו לא, אם אדם לא יהיה אדם, הוא לא יכול לקבל את האור האלוקי. אם ישראל לא יהיה ישראל, הוא לא יכול לקבל את האור האלוקי. אומר ברק, רגע, אבל אם ישראל לא יהיה ישראל, אבל הוא כן יהיה אדם, הוא יוכל לפחות לקבל את האור האלוקי במדרגת אדם.
כתוב, גם כן.
רק שנייה. בנקודה הזאת, פה, הרב לא עוסק. במקומות אחרים הוא עוסק. יש כמה מקורות. המקור שאני הזכרתי עכשיו, בספר מאורות הראייה, ירח איתן, על פסח, הגדה של פסח של הרב קוק, או מאורות הראייה, פעם זה על פסח, עמוד, תכתוב מקור, אני זוכר, זה עמוד רש A, רש ו. עכשיו, אם אתם רוצים פסקה יותר, נגיד, כללית של הסוגיה הזאת, בספר אורות, 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 תודה רבה. כדאי לכתוב מקור. יש בספר אורות כמה מקומות לזה. ולמשל, מקור אחד... ספר אורות, עמוד קוף נון A, פרק A, פסקה ח'. עוד פעם, ספר אורות, עמוד קוף נון A, פרק A, פסקה ח'. הפרק הזה עוסק ביחס שבין ישראל ואומות העולם. בדיוק הנקודה הזאת. אז לכאורה זה עוסק ביחס שבין ישראל כישראל לאומות העולם. ראש ממשלת ישראל בפגישה עם נשיא ארצות הברית. לכאורה זה הנושא. אבל כאן הרב מטפל בעוד סוגיה. איך להסתכל על הצד האנושי הנמצא בישראל? לא רק יחסי ישראל ואומות העולם. איך להסתכל על הצד של אומות העולם הנמצא בישראל? כלומר, תכונת האדם שנמצאת בישראל. אז כאן הרב, אם אפשר לומר, אומר ככה כותרת כללית, אבל אם אפשר לומר, הוא פורס את התמונה. אומר הרב כך, צורתם של ישראל צריכה להתברר. מה הצורה שלנו? איזה ציור הקדוש ברוך הוא צייר אותנו? אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו. איזה ציור הקדוש ברוך הוא צייר אותנו? האם, אפשרות אחת, אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים. כלומר, אנחנו, מדרגת האדם שבאנו היא כמו כל העמים, וזה אנחנו זהים לגמרי. ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה. נפקמינה. כלומר, אנחנו בעצם בנויים משתי קומות, כשהקומה השנייה היא תוספת על גבי הקומה הראשונה, והקומה הראשונה היא משותפת לנו ולעמים בצורה זהה. נפקמינה. שאם נגיד אנחנו לא מעוננים בקומה שנייה, מסתפקים בקומה ראשונה, בסדר. אם לא נהיה יהודי, לפחות נהיה אדם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או שמעכב עד ראש, הכל הוא מיוחד. או שמלמטה עד למעלה, מהכוחות היותר טבעיים, הגופניים, הנפשיים, השכליים, האנושיים, אנחנו שונים לגמרי. הכל שונה. אז הגוף הישראלי שונה למרות שבמעבדה יגידו שהוא אותו גוף. הנפש הישראלית שונה, למרות שבמעבדה הנפשית יגידו שהיא אותה נפש. השכל האנושי שונה, למרות שבספרייה יגידו, באוניברסיטה יגידו, זה אותו שכל. שונה, לגמרי. אז לא רק הנשמה הישראלית שונה, גם המשותף החיצוני שנראה משותף, שונה לגמרי. אז אומר הרב, צריכים לברר את הקושייה הזו. צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המחדתה, אפשרות א', או אפשרות ב', שמעכב עד ראש, הכל הוא מיוחד, מלמטה עד למעלה. אומר הרב, לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, אופאיים, שיריים, ולפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים. משפט אחד הייתי אומר את זה במילים שלנו, כדי לברר את הקושייה הזאת צריך לבדוק את המהות, ללמוד מה שנקרא פילוסופיה רוחנית, נקרא לזה ככה, וללמוד את המציאות. מה קורה? בואו נראה במציאות, עם האדם הישראלי, עם האיש הישראלי שהתנהג כאדם ולא כישראל, היה אדם. בסדר, נעזוב כרגע את כל ה... איך מגיעים? המסקנה שהרב מגיע אליה. נראה הדבר, שבאמת במרכאות היו שתי אפשרויות. ולקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, היו שני מסלולים איך לברוא אותנו. זה לא באמת, זה בכאילו, כמו שאומרים החבר'ה. זה לא באמת. נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר, כלומר, הקדוש ברוך הוא העריך שהדברים יהיו, שצורת האדם תשתלם בכללותה, כלומר, האדם יהיה אדם מתוקן. לא נגיע למבול ולא נגיע לדור הפלגה, לא נגיע לכל הקלקולים האלה. אלא האדם יופיע בצורתו השכלית המוסרית המתוקנת, ועל גבי הקומה הראשונה, היציבה, הבסיסית, החזקה, האיתנה, הנכונה, המתוקנת, על גבי קומת האדם הזאת, יהיה אפשר לבנות קומה שנייה שנקראת ישראל. אז נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון, יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש. אז תתגלה הקומה השנייה. אבל אומר הרב, אבל נתקלקלו העניינים. כמובן הכל בהשגחה פרטית ובידיעה אלוקית לפני שנברא העולם. אבל נתקלקלו העניינים. ורוח האדם שקע כל כך בכלל, שעשי באמת זה שני הכישלונות שהזכרנו, דור המבול דור הפלגה. אבל נתקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך בכלל. עד שלא היה החול האנושי, גוף נפש שכל אנושית, יכול לעשות בסיס לקודש. אלא אם כן יקלקל אותו. ולכן הקומה הראשונה לא יכולה להחזיק את הקומה השנייה. תבנה את הקומה השנייה לגבי הקומה הראשונה, הכל יתמוטט. הכל ייפול. אז מה היה? אומר הרב, וזה, המשפט הבא הוא סוגיה בפני עצמה, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל. מאוד מעניין מה המשמעות של גלות מצרים, אבל היא הייתה איזה מין קור ברזל כזה, זה מין מעבדה שהפכה בעצם את צורת האדם, אפשר לומר שבישראל, למה? שצרפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה. אם כן, הישראל מלמטה עד למעלה הוא אחר לגמרי. מה שכותב הרמח"ל בספר דרך השם, פרק ישראל ואומות העולם, ממש בפתיחה, שנראה כלפי חוץ שישראל והעמים, אותו דבר. אומר הרמח"ל, אבל הם, אני מצטט, כמינים מתחלפים לגמרי. ממש סוג אחר בבריאה, לא כגזענות, לא כגאווה, כתפקיד, כאחריות. אז אם כן, באה הגלות, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל, שצרפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה, וצורתו החולית נתשתשה לגמרי, ואוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב, כולה ישראלית. יעקב, עקב, ישראל, ראש. אז אנחנו מלמטה עד למעלה אחרי. הכל אחר. יש לזה יתרון גדול, שצורת האדם שבישראל במדרגת ישראל. יש לזה פוטנציאל של חיסרון גדול, שכשאין ישראל אז גם אין אדם.
אדם אחר.
מה?
יש אדם אחר.
לא אדם במובן שאנחנו מדברים עליו. אלא אדם. עובדה, אני חושב, ההיסטוריה, לצערנו הרב, ההיסטוריה מוכיחה שהדברים האלה נכונים. שכשאיבדנו צורת ישראל, איבדנו צורת אדם. עובדה, אני חוזר, לא יודע כבר כמה שנים, על האם אנחנו מדמיינים לעצמנו עוד עם בעולם שהיו יורים עליו במשך שנים. לא יורים עליו, זה יורים על שלטונו, יורים על כבודו הלאומי, שכבוד הלאומי זה אינסטינקט בסיסי של עם. והוא היה שותק, ולא מגיב, ואומר מה יאמרו הגויים. אם היו יורים טיל אחד על פרוור בצרפת, לא על פריז, איך הם היו מגיבים? זכויות, לא, אני לא יודע איך לקרוא להם, הזכויות המטורפות שיש למחבלים שיושבים בכלא ישראלי שיוצאים עם תואר שני באוניברסיטה הפתוחה אחרי ששיחקו פינג פונג ואכלו שוארמה. מה אתה מסתכל עליי כך? אתה יודע שאותו רשע שרוצים לשחרר יוצא עם תואר שני או משהו כזה מהכלא הישראלי? ברגותי קוראים לו. זה זכויות אדם. איך האמריקאים מתנהגים לשבועים העיראקים בעיראק שלא מאיימים על השלטון האמריקאי, סתם לא מכבדים את החיילים האמריקאים שנמצאים בעיראק, איך הם מתנהגים אליהם? באיזה אכזריות, באיזה טוטליות. איך האמריקאים מתנהגים לפולר, שהוא ידיד כביכול, בין ידידים. אלה דברים פשוטים. כבוד לאומי זה דבר פשוט, כוח הרתעה זה דבר פשוט. והנה אנחנו עם ישראל לא שייכים למציאות כלפי חוץ של תורה, אז גם ההכרעות הפוליטיות הן הכרעות הזויות לחלוטין. טוב, אבל יש עוד מקורות אחרים לכל הפסקה הזאת. מי שרוצה לכתוב עוד מקור. אז עמדנו, אמרנו אגדה של פסח עמוד רשי רשבב, המקור הזה, ולמשל עוד מקור, שם זה קצת יותר מפורק ומפורט, בספר אורות התחייה, פסקה ב', עמוד נון ונון א'. שם זה, צריך לחדד שם ולמצוא את זה. שם הרב אומר, אולי רק משפט אחד אני קורא, הוא מדבר על הרוח הישראלית שהיא רוח שונה מרוחות העמים, ואז ממילא לכל רוח, לכל אישיות יש את הכלכלה שמפרנסת אותו, ואז אומר הרב, רוח שונה, לא כלכלה באופן הכלכלי הכספי, אלא כלכלה באופן של כוחות חיים. כל אישיות יש כוחות חיים שמפרנסים אותה, שנותנים ליכולת ביטוי. אז אומר הרב, רוח שונה, שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי. קוראים לזה קונצרט, למשל. שאין בקרבו, במזון התרבותי הכללי, אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם. זה לא מפרנס אותנו בשלמות, זה מפרנס צד מסוים. אנחנו הוספנו שגם לפי הערך הישראלי שלנו. במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים. אבל לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם, כמו שראינו עכשיו, הוא לא בדיוק שווה. טוב, חשבון. בקיצור, בואו נחזור לאורות התשובה. מה יוצא לפי זה? שבעצם הערך הנקרא תשובה הוא בכל מדרגה בבריאה לפי מדרגתה. מדרגה העליונה צריכה לעמוד בקריטריונים שלה, כדי שבאמת האלוהי יופיע את דרכה. אז התשובה הנדרשת מחתול היא תשובה קטנה ביחס לתשובה שנדרשת מהאדם, והתשובה הנדרשת מהאדם באופן יחסי היא תשובה קטנה ביחס לתשובה שנדרשת מישראל. ואם נוסיף יותר, אז כל אחד מאיתנו באופן אישי לפי פוטנציאל מדרגת החיים שלו, ממילא עומק התשובה שנדרש ממנו. אז הקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים כחוט השערה, זה לא עונש, מסכנים הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה, אלא זו פשוט מדרגת החיים. אז אני לא רוצה להיות צדיק. לצדיק יש גם פריבילגיות. זה כמו שילד בן 8 מתנהג לפעמים כמו ילד בן 2. אז המשפט שהרבה פעמים יכול להרגיע אותו, תשמע, אם אתה מתנהג כמו ילד בן 2, יש השלכות. יש זכויות של ילד בן 2, ויש זכויות של ילד בן 8. אתה לא יכול רק להגיד, אני לא רוצה את החובות של ילד בן 8. יש גם ילד בן 8 זכויות. אתה מתנהג כמו בגיל 2, אין בעיה. אז ילד בגיל 2 אין יחסית חובות. אבל גם אין לו זכויות. ילד בגיל 8 רוכב על אופניים לבד. ילד בן 2, לוקחים אותו בעגלה. תחליט, מה אתה בוחר? אתה מעדיף להיות בן 2? בבקשה. אז זה כולל את כל המערכת. זה מערכת שלמה. זה לא רק אתה נפטרת מהחובות, איבדת גם את הזכויות. זה מרגיע, ילד בן 8, שפתאום הוא מבין שמשתלם להיות קצת חייב, כי כנראה יש לו יותר זכויות מחובות. משתלם לו. טוב, בסדר, למדנו את הפסקה הזאת. מחר לצערי הרב אני לא אהיה בירושלים, אז השיעור ב-12 יהיה מחליף, ואורות התשובה לא יהיה. בניין אמונה היום, לחבורה של בניין אמונה, אתם רוצים שנעשה היום קצת יותר ארוך? אתם יכולים? מה? אז אולי נעשה קצת יותר ארוך היום, ונתחיל את הנושא, את חיי תורה. טוב, שעור כל.